עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
שלום לכם וערב טוב. ישחק משמעותי הערב לנבחרת ישראל. רבע לעשר, 21:45, שידור בערוץ הספורט. זה קורה בבודפשט, כי אנחנו לא נערך בישראל עוד הרבה שנים, כך נראה לי, וצריך להתרגל. צביקה, מה אתה אומר? אני שומע כל הזמן, אתה יודע, תשדורות מבודפשט של כוחנו באחדותנו, ביחד ננצח, אחדות, כל השטויותים האלה.
ניצחון מוחלט?
לא, המטרה היא להגיע לניצחון מוחלט. לא מדברים על ניצחון מוחלט בניגוד להביא אומה, מדברים על רצון להגיע.
לא,
אגב, בערב הזה יש ניצחון מוחלט, לא משנה מה למי, כן?
כמו כולם, אני, כמו שאמרו לי כאן בחוץ, אני זוכר את איסלנד מאליפות אירופה לפני 10 שנים. אז היה לה באמת אליפות אירופה נהדרת. אבל זה לא אותה קבוצה. אני לא ראיתי בחצי שנה האחרונה את נבחרת איסלנד משחקת. אני לא יודע מה כוחה, אני לא יודע מה רמתה. אני קראתי את רשימת השחקנים שלה. חלקם הגדול משחקים בליגות יותר בחירות מאשר אנחנו.
אני יכול, יש לי פה תרשימה, אני יכול להגיד לך.
יש לנו בתוכנית את כל זה. חלקם הגדול משחק בליגות יותר בחירות מאשר השחקנים שלנו, הליגיונרים שלנו.
אבל אתה צריך להבין דבר אחד.
היחידי שמשחק בליגה טובה זה סולומון, שהוא לא משחק.
אבל, מה שאני שומע כאן מהפרשוינים שלנו, שהם אנשי מקצוע, כן, הם מאמנים וכדורגלנים לשעבר, שאנחנו הרבה יותר טכניים.
אנחנו טכניים כבר 50 שנה.
בארבע.
ארבע, שכחתי.
הבנת? 54 שנה. טוב, בוא נתחיל. אם אנחנו כל כך טכניים, גם אנחנו נהיה עכשיו טכניים פה, ובאמת נתמוך בנבחרתנו האהובה. אורחים ומפיקים, שר פלסה ושמואל בן סימון. אחראי לשידור ברדיו 103, טל אשל. ברדיו צפון 104.5 בני אלפרים, עורכים בדיגיטל עידו טבת, חירות הזני ורהות מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם האופטימיסט ואוהד נבחרת ישראל, שהוא גם אדם דתי, אם אתה לא יודע, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וואי, נטל, אני ערב טוב.
שלום וברכה, חד וחד.
שלום. מה זאת אומרת?
אתה דתי ברמה של
אלי סער, הרב? לא, רגע. הוא מגדיר את עצמו כליטאי, כי הוא מוצאו מליטא, והוא מתחבר, מה שנקרא, אצל החרדים, לציבור הליטאי. הנה, עשיתי לך את זה.
חד משמע, אני חלק מהזרם הליטאי.
הליטא, אני אספר לך שהייתי בבית הכנסת הגדול שם, בקאונס, והייתי בשגרירות שהייתה השגרירות היפנית שנתנה הרבה מאוד ויזות אז מעבר ליהודים שברחו לפני שהפסיקו עם זה, אבל אני יכול לספר לך הרבה דברים על ליטה, אבל הכל בסדר.
סבא וסבתא שלי היו בגטו קובנה.
אוקיי.
אבל חד משמעית, אני יכול לך רק דבר אחד, שהגאווה הכי גדולה שלי שאני נצר לרב שח. אז
ביום שני אני אספר לך משהו.
הוא מהלוויים, הוא מהלוויים.
אני לא לוויים, אני כהן אגב, אבל בסדר, הכל בסדר.
לא משנה.
טוב, מה יש לך לחדש לנו על הנבחרת היום? יש כבר הרכב?
קודם כל אנחנו מנצחים ב-100%, לא, הרכב עדיין אין.
הרכב עוד אין סופי? מה, הם מתחבטים?
אין סופי, אני חושב שממש בדקות הקרובות חזן יושב עם השחקנים ומודיע להם. בגדול יש 8-9 שבטוחים, שזה הגנה, שזה עומרי גלאזר, בלמים, מיגל ויטור ו... ושון גולדברג, מגנים אלי דסה רוי רביבו, דור פרץ יהיה אחד מהשלישייה בטוח, חלילי זה אבי. לגבי שלושת המקומות הנוספים, זה יכול להיות דור טורג'מן באגף שמאל או ליאל הבדה, וזה יכול באמצע או עוד קשר אחורי, שזה אבו פאני יונת הלוי, או אוסקר, אחד מהאוסקר גלוך קניקובסקי וגדי קינדה גם יכולים להיות. אז הוא פשוט לא תרגל, אתה יודע, כל מה שאני אגיד כרגע זה ספקולציה.
נגד מי הוא לא תרגל? נגד העיתונאים או נגד האיסלנדים שהוא פחד שהם מרגלים?
לא, אני חושב שהוא פשוט לא, הוא לא סגור עצמו פשוט. פשוט לא סגור עצמו.
אתה יודע, לי... מתי שהוא צריך להיסגר?
לי קצת לא נראה, או אני לא מבין את השיקול, שכבר אתה חוזר עליו כמעט כל יום, שאוסקר גלוך הוא לא בטוח בהרכב, מפני שא' הוא משחק באירופה, אמנם לא בליגה אנגלית או...
אבל בליגה טובה משלנו.
בליגה טובה משלנו, ב' הוא באמת גם בכושר טוב שם, והוא אחד במשחקים הבודדים שאיכשהו עשינו משהו, הוא היה גול מכריע נגד בלרוסיה, אמנם מהקרן, ועוד כל מיני דברים, אבל יכול להיות...
כן, הוא קבע שעוד שער אחד משמעותי. לא, אני אגיד לך משהו, קודם כל, אתה יודע, אם תשאל אותי... אז אני מן הסתם חושב שאוסקר גורח צריך להיות בנבחרת, בהרכב נבחרת ישראל, אבל אני אומר, אני פשוט משקף לך את ההתלבטות של אלון חזן, וההתלבטות נובעת משני היבטים. אחד, בארבעת המשחקים ההם ששיחקנו בנובמבר, אוסקר גורח לא היה במיטבו, זה אחד, אז יכול להיות שלפעמים אתה יכול להיות שחקן גדול, אבל לפעמים אתה עדיין לא בשל...
אז הוא היה גם בקושר פחות טוב אצל האוסטרים, היה לו פציעות, היה לו זה, נכון. והיום הוא בא... נכון. בחודש וחצי האחרונים במשחקים שראיתי שלו, הוא היה כבר בקושי יותר טוב, הוא התבגר, הוא התחזק, אתה זוכר גם שדיברנו עם אבא שלו אחרי...
נכון.
טוב.
אבל עדיין, צביקה, התלבטות היא זה לבין אולי גדי קינדה וקניקובסקי.
טוב, יש גם חילופים במשחק, ויש גם זה... מצבים...
כן, אז יכול להיות שיפתח... תראה, אני יכול להגיד שיוסי בניון שהוא מאוד מאוד משמעותי, הוא בהחלטות גם, הוא מאוד מאוד מעריך את גדי קינדה, הוא גם מעריך כמובן את אוסקר גלוך, אבל הוא מאוד מעריך את גדי קינדה, להזכיר לך, הוא הביא אותו אז לביתר ירושלים, את גדי קינדה הוא הביא אז בזמנו לביתר ירושלים, זה אחד, ושתיים, גבי קניקובסקי זה גם אחד שעובד, ואתה יודע, צביקה, אתה לא יודע אם זה בכדורסל, אבל בכדורגל יש את הקטע של הברקה, מה שנקרא, של, אתה יודע, של השחקנים, שיש להם כאילו... שהן אנרגיות טובות, חיוביות, זה אחד כמו
קניקובסקי. כן, אבל קניקובסקי לאורך כמעט כל הקמפיין, עלה מהספסל ועשה עבודה טובה, היה...
והיה מצוין.
אבל תגיד לי רגע, אני רוצה להבין דבר אחד, אנחנו במה שנקרא מופע יחיד, יש גם את האיסלנדים, הם גם מדברים עם אנרגיות ועם אלוהים שלהם, והכמרים שלהם, וכל הדברים האלה, והמחשפות שלהם, הכל יש להם.
לא, האיסלנדים אין להם מחשפות. אין להם מחשפות.
כן, בארגש.
סליחה, באיסלנד?
בארגש, יש שם את המחשפות.
אתה יכול לבקש בקשות, אני הייתי באיסלנד. דהים ואלך הכל.
באמת, אז אני רוצה לבקש בקשה, שננצח 2-0 היום.
לא, אתה לא יכול ללכת נגד המחשפה המקומית, איזה אינדיאנה אחת.
למה? הם לא אוהבים את עצמם.
מי?
האיסלנדים לא אוהבים את עצמם.
אה, לא, בטח, הם לא אוהבים את עצמם. אנחנו אוהבים את עצמנו.
אנחנו אוהבים את עצמנו, אבל הבעיה שגם אותנו לא אוהבים.
כן, הבנתי. טוב, תסביר לי רק מי השחקן מפתח שלך, ואת תגיד לי חליילי. אני אגיד לך גם למה לא חליילי, כי אתה יודע, הם גם יודעים לקרוא...
אתה לא רוצה שנפיל את
זה, אני לבן
19.
לא בגלל זה. אני לא בגלל זה, אתה יודע, באמת, יש להם מאמן נורווגי וכאלה, וכבר עשינו אותו, אתה יודע מה, אם לא נאצי, אז נאו נאצי, ובסך הכל, אתה יודע, זה סתום שנקלע לתוך מערבולת, ולא יודע איך לצאת, אבל אני מניח שהוא גם, יש לו חבר'ה שמתרגמים לו מעברית לשפה שאותה הוא דובר, או לאנגלית,
מה כתוב פה? חבר'ה שקוראים להם גוגל.
כן, חבר'ה שקוראים להם גוגל, ויש לו בטח גם כמה אנליסטים, שיודעים מי זה חליילי, מי זה תורג'מן, מי זה אוסקר.
אני חושב שהמפתח שלנו, השחקן המפתח שלנו הוא ההגנה, שלא נקבל גולים, כי עד עכשיו בכל משחק קיבלנו גולים.
כן, בגלל זה אומרים כולם, אפשר לנצח 3-2.
השחקן המפתח שלי זה אלי דסה.
כן.
ואני אגיד לך למה. אלי דסה עד הקמפיין האחרון, שהוא היה קמפיין לא טוב של אלי דסה, הוא מבחינתי השחקן נבחרת הטוב ביותר. ולא ראינו אותו, כמו שאתה אומר, הוא ברוסיה, אנחנו פחות רואים אותו, אז אנחנו לא ממש מודעים והכל, למרות שהוא שחקן הרכב בדינמו מוסקבה, קבוצה במקום השלישי בליגה הרוסית, כנראה שבוא, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, זה 4 דרגות ממנה. ולכן אני אומר, אם אלי דסה, שהוא גם קפטן הנבחרת, ידע להיות אלי דסה שלפני הקמפיין הזה, אני חושב שהסיכוי שלנו, יחד עם החיבור שלו, עם ערן זהבי וכאלה, וחלי לי איתו, אני מרגיש שזה הרבה יותר משמעותי, אם הוא יהיה
לו. טוב, אני מניח שהאיסלנדים, בניגוד אלינו, שאנחנו טכניים וקצת, אתה יודע, עלה לנו, הם יבואו לשחק כזה זהיר, אתה יודע, באמת מרכז שדה, עווה ומעובה, ו... הגנה, והם טיפה ליותר גדולים איתנו, טיפה ליותר מהירים מאיתנו.
אבל אין להם קפטן אפילו, קופטה.
קפטן זה מה שמפריע להם? גם מפריע להם זה?
אין קפטן.
הבנתי.
תשמע, לא, את האמת, הקפטן שלהם משמעותי, השחקן הכי מנוסה, נפרק בברנלי בפרמר ליג.
מה קרה לו?
אפשר לזלזל בזה. הוא נפצע.
מה, באימונים שלהם הפנימיים
לא,
או
הוא
בקבוצה?
לא, הוא הגיע פצוע.
אוקיי.
הם היו משוכנעים שתוך כדי אימון, תוך כדי השבוע הזה הם הצליחו, הם חשבו שיש להם איזה מחשפות וכאלה כמו קופמן.
כן.
אבל הוא לא צלח
בטח את שלחנו את המשבר. שלחנו את לוחמי המוסד בריקייביק.
בדיוק.
אתה הבין, לטפל בו. לדאוג שהוא לא יהיה קשיר.
נכון? מגיע לו.
תן לי תוצאה,
שיהיה בריא, שיהיה בריא החל ממחר.
מבחינתי, הוא יכול להיות בריא גם היום ברבע ל-12 בלילה, לא מחר.
בדיוק, בדיוק.
טוב, מה אגיד ומה אומר? תשמע, נבחרת הנוער בינתיים שיחקה אותה במשחק הראשון.
תשמע, אני נהנה לראות באמת את הנבחרת נוער. שנתון אחר לגמרי, זהו, בלי כלום. אבל אתה רואה את הקבוצה, אתה יודע, נבחרת נגד בוסניה. קודם כל בכלל זה שלב אליט, אתה יודע, זה לא שלב מוקדמות, זאת אומרת, זה נבחרת בוסניה שעלתה כבר 100 מוקדמות לשלב אליט.
תגיד למאזינים שידעו מה הייתה התוצאה.
ניצחנו 2-0.
מי שם את הגולים?
שני שחקנים שקופן אוהב, אחד זה פורט אייש, מגיע מסכנין, מצוין, איכשהו נכנסו כבר.
פורט, לא פורט. בן יוסף פורט.
לא, 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 הוא הראבר.
בגלל זה קוראים לו פורט ולא פורט.
פורט, סליחה, פורט, אתה צודק. פורט עייש, מצוין, והשני קבע שסייד אבו פרחי, ששחק גם בשנה בכפר קאסם, מושאל. אז יצחו שתיים את
הלוח. מושאל ממכבי תל אביב.
הוא מושאל ממכבי תל אביב, והיו כמה קורות, והרבה יותר טובים, ביום שבת נגד מונטנגו, ואם ננצח אותם, אז אני מאמין שנגיע לקרב מול נורווגיה ביום שלישי, על הכרטיס עלייה לאליפות אירופה. זה יהיה בכלל הסגנה.
יפה, יפה. צאנץ, תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם, רגע, לפני זה יש לי שאלה, אוי, ירד לי מהקו. יש לי פה שאלה, פשוט רוני ברון כתב לי, לשאול את צאנץ אם גם הרב שח ידע שהוא נצר שלו.
מה שלנו יהיה לנו עוד הזדמנות.
כן, מה שנקרא צנצי, אם אתה שומע תענה לי בכתב שאני פשוט ארגיע את
רוני,
גם בהודעה קולית אתה יכול לענותי שאני אשלח לרוני. אני אין לי רב שאני נצר שלו, באמת, כאילו, אין, לא יצא. גילי ורמוט, לשעבר שחקן נבחרת ישראל, היום בספורט הריית, היה לנו ערב טוב.
ערב טוב חבר'ה.
היי.
תכניס אותנו לחדר ההלבשה, צביקה בילה שם 50 שנה. מה קורה לפני משחק כזה, אתה יודע, הקטע של ההתארגנות מאוד חשוב, מהאחיזה בתיק הרחצה ועד ההתמקדות, תן לי קצת מה שנקרא inside info.
כן, האמת שתמיד אני אומר שמשחק נבחרת הוא הרבה הרבה יותר מלחיץ ממשחק של קבוצה, גם אם זה משחק קריטי של קבוצה, אפילו עלייה לצ'מפיונס ליג או לא יודע מה, שאתה בקבוצה זה, אתה יודע, רק הקהל של הקבוצה והתקשורת שמסקרת את הקבוצה, שאתה בנבחרת, אתה חשוף לכל המדינה וכולם על הראש שלך ועל הכתפיים שלך, וזה מאוד מאוד מלחיץ ומכביד. אז הלחץ הוא אחר לגמרי, ושאתה מגיע ליום המשחק, אתה כבר מחכה שהוא יתחיל, כי אתה כל היום במחשבות וקשה להירדם, ותמיד תוקעים את המשחקים האלה ב-10 בלילה, והזמן עובר נורא לאט, אז המתח הוא גדול. אבל כמו שאתה אומר, יש איזה מין די יוז כזה, כאילו התארגנות די קבועה מבחינת הרוחות וסדר יום והאימונים, אז הם די מתורגלים לזה, אבל אין
ספק. כמה זה, כמה שיחות, טיפוליות, כל הדברים האלה קורים ביום האחרון הזה?
לא, אני לא חושב שמרכזים את הכל היום האחרון, בדרך כלל לפני משחק נבחרת, אתה שבוע סגור, 5 ימים
לא,
סגור.
אבל הפעם, אתה יודע, הפעם הם התכנסו בימים ראשון שני, והייתה
לא, תיסה. החלונות התקצרו לחלוטין, לא, ימי גם, ההכנה התקצרו.
זה לא רק זה.
גם עם הטיסות ועם כל הזה.
אז בטיסה שלהם שהם טסו, פגע.
לא כולם טסו ביחד, חלק הליגיונרים הגיעו ממקום אחר.
החבר'ה שיצאו מכאן, פגע להם עגלה במטוס, רגלת מיתן. אני לא צוחק, זה עיכב אותם. זה עיכב אותם בדרכם לבודפשט, ועוד חבר'ה הגיעו, אתה יודע, מיפן, מכל מיני חינדקים כאלה.
זה היה פגע וברח, זה עם המיפן?
לא, זה פשוט עיכב אותם, עד שנערכו, אתה יודע, ליציאה.
לא, מה שאני אומר שיש להם שלושה, נגיד התקצר, יש להם 3 ימים לפני המשחק להתכנס, אז אתה יודע, יש זמן לעשות את זה, קודם כל בהכנה הטקטית את כל השיחות וידאו, והיום גם בכל נבחרת יש איזה מין מנטור כזה או קואוצ'ר, ואתה יודע, הכל...
מה הוא אומר להם? מה יגיד להם אלון בחדר ההלבשה? רגע לפני שעולים.
אתה יודע, זה הדברים הדי גבוהים. שוב, מוטיבציה פה לא צריך לתת, להטריף, לא צריך להטריף. כל פעם לציין, אתה יודע, שמייצגים מדינה ובואו נשמח.
אבל מתי הוא אומר להם, חבר'ה, יש לנו את טיילור שהוא שופט, אוקיי? והוא מתאר אותנו, לא ניצחנו איתו עוד.
כן,
ולא, מתי הוא אומר להם את זה? מתי הוא אומר להם את זה, חבר'ה, להיזהר מצהובים, כי יהיה צהוב שני, והוא לא לוקח שבועים, האנגלי הרדוד הזה.
באספה האחרונה שלפני המשחק, שקורית או במלון פרם היציאה לאצטדיון, או איך שמגיעים לאצטדיון ויש אספה, אז מציינים את העניין של השופט.
הוא לא יגיד להם, הוא לא יגיד להם, זה גם בחדר הלבשה, אני הבטתי בו והוא נראה לי לא טוב?
מי? על השופט?
כן, על השופט.
על השופט. לא, אז אני אומר, זה באספה האחרונה, יש מאמנים שעושים את זה לפני היציאה לאצטדיון, שזה במלון, או שיש כאלה שעושים את זה באצטדיון, לפני שיוצאים לחימום, ואז מפרסמים.
By the way, הזכרת את הקואוצ'ר, מי הקואוצ'ר של הנבחרת?
יש כמה. עכשיו יצא גם ז'אן, ויצא רונן חרזי. ז'אן הוא קואוצ'ר במקצוע, עובד עם הרבה שחקנים.
השאלה היא אם במסגרת של המחנה...
אבל יש גם פסיכולוגים וכאלה.
יש פסיכולוגים? אני שואל באמת, בהרכב של המשלחת של הנבחרת.
מה קרה לך?
אם יש או אין, ואיך הם עושים את זה? בצורה קבוצתית או בצורה אישית, לפי מה שאתה יודע?
אתה יודע, שמים לי כזה על האצבעות, אתה מכיר את זה? את השטות הזאת, שמים לך את זה על האצבעות, ואומרים... תירגע, תנשום וכאלה.
מאיפה אתה יודע?
אתה כבר עברת שטויות?
לא, אבל לא עברת את זה בנבחרת.
לא, אבל
עברת בשטויות אחרות.
עברתי את זה בסדנה לניהול כעסים. הייתי בא ל-40 דקות, נרדם לי שעתיים וחצי.
הבנתי.
עם השטויות
האלה. אתה צריך סדנה לניהול כעסים? אתה כועס, אתה פעם לא כועס.
הולצתי ללכת, כן. אז אני מכיר את השטות הזאת, כן. היה חושך, מוזיקה, נחמד היה. כן.
בעיניי בכל נבחרת, וגם אני רואה בכל הקבוצות הגדולות, יש איזה מין קואוצ'ר כזה קבוע. אני גם ראיתי כמוך את הפרסום על ז'אן טלטניקו ורונן חרזי.
לא, שוחחתי איתו השבוע פעמיים. הוא באמת הגיע ממוקד.
מתעסקים בזה ביום-יום. יש שחקנים שזה עושה להם טוב, אבל אבא שלי תמיד היה אומר לי שהפסיכולוג הכי טוב זה כדור ברשת. אז מקווה שנראה את זה היום.
זה נכון. הפסיכולוג הכי טוב זה ניצחון.
אני קודם כל מקווה שלא בשום שלב לא יהיה איזה שבר, גם אם אתה סופג במקרה. וגם בקטע של קודם כל באמת לשמור ברמת העבירות, כל הדברים האלה, לא להגיע לנחיתות מספרית, אתה יודע שזה מיד, הרי אנחנו כאלה פריחים, אנחנו כמו קרקרים, ברגע שאנחנו מנחיתות מספרית, אנחנו נעלמים, ואז באמת לא צריך איזה, איך זה נקרא, קואוצ'ר, צריך פסיכיאטר עם זריקה או כדור, אז אני מקווה שזה לא יקרה.
אני צופה שיהיה משחק שקול, כמובן ידוע לכולם שקשה לנו תמיד נגד נבחרות סקנדינביות, אבל אפילו נגד איסלנד במשחק הקודם הפקענו בנגיחה.
למה נגד סקוטלנד היה לנו טוב? נגד דנמרק בפלייאוף היה לנו טוב?
תמיד נגד האירופאים האמיתיים אנחנו נחותים פיזית, וגם יהיה מעניין לראות איך הוא יעלה היום, אם אוסקר משחק או לא משחק, ואם כן באיזה עמדה הוא משחק.
אם אתה לא מעלה אותו כעשר, כאילו בתפקידו בזלצבורג ובתפקידו בכדורגל, מאז שהוא בגר, אז חבל להעלות אותו. מה, להעלות אותו שהוא ינסה לעשות את המקסימום, שיהיה 60% ממה שהוא יכול?
לא, אבל אם אתה רוצה לחזק את האמצע בעוד שחקן אגרסיבי, ואין לך גם ככה שחקן כנף שיכול לפתוח חוץ מחלילי, אז זה או לשים שם את דור תורג'מן, או להזיז את גלוך הצידה, והוא יוכל להיכנס למרכז שצריך, אתה יודע, איזה מין הסבה כזאת, בשביל המערך היותר שמרן אם צריך. וזה גם גמיש, אם אתה רוצה להחליף שיטות תוך כדי, באמת יהיה מעניין לראות, בעיניי עוד כך חייב להיות על הדשא.
הבנתי, בוא נדבר קצת על הגנה, אנחנו קצת לוקים בקטע הזה בנבחרת, כפי שאמרנו קודם. דסה לא מראה יציבות בנבחרת, דווקא ויתור הוא עוגן, וגם שון הוא עוגן, על אף שאינו גבוה, אינו פחד מכלום, ויש לו חוכמת משחק. אני מקווה, אתה יודע, שבאמת הם ייתנו את הכיסוי שצריך, וויתור ינהל את העסק, הוא מאוד מנוסה, מאוד שקול.
מה שטוב, שבאמת גם אם תלך אחורה, אפילו למשחק האחרון נגד רומניה בנובמבר, אז ההגנה היא אותה הגנה. כמעט ההרכב הוא אותו הרכב, אבל ההגנה היא אותה הגנה, ויש בזה משהו טוב.
למה?
שחקנים שכבר שיחקו ביחד ומכירים אחד את השני, ויש את הכימיה.
אתה זוכר מה היה ברומניה?
לא, אין בעיה, אבל עכשיו כל פעם אני זוכר משחקים שכל שלושה חודשים יש משחק, אז הכל מתהפך כל הזמן, ויש משהו טוב ביציבות הזאת, כמו שאתה אומר, ויתור וגולדברג זה אוגנים, שון גולדברג ועונה אדירה, זה מדהים שרק לפני שנתיים הוא הגיע למכבי חיפה כדי להיות מגן שמאלי מחליף לסן מנחם, ואיפה הוא היום, הבלם הכי טוב בישראל, ביחד עם ויתור, בצד שמאל כאילו אין לרוי רבי יותר מדי תחרות, בלי לייטנר, בלי גרופר, אז הוא גם מוצא את מקומו, ודאסה שהיה השחקן שלנו כל הקמפיינים, במיוחד אצל האוסטרים, נמצא במה שראינו בהנפרת, כי ליגה רוסית אנחנו פחות רואים, נמצא בירידה, נקווה שהיום הוא יחזור
אותו,
לקמפיינים הקודמים שלו.
אהבתי אותו יותר שהוא היה במעדורה ההולנדית, מבחינת הנבחרת ומבחינתו גם.
כולנו אהבנו, נקווה.
אבל היום. עכשיו דורה מהבנק אוהבת אותו יותר. על הכיפק, גילי, המון תודה. תוצאה תן לי?
תוצאה 1-0 בשיניים.
אתה אומר שאנחנו כאילו לא נספוג?
לא, תן לנו לפנטז.
אוקיי, לך על זה, אני איתך. פנטזיות אני אוהב.
יאללה.
תודה.
ביי, ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
טוב.
היי, עוזי.
אתה מכיר את הסגל.
עכשיו אנחנו רוצים סקירה אמיתית על נבחרת איסלנד.
הוא נתן השבוע.
אני שמעתי אותו כל השבוע, היום כבר הקפטן פצוע, וזה פצוע, וזה הולך.
קודם כל הקפטן פצוע זה משמעותי, כי בסוף כדורגל זה לא שחקן אחד, ואנחנו לא נורים פה על לאו מסי או קריסטיאנו רונלדו, אבל זה משמעותי גם בגלל שזה השחקן הכי מנוסה של איסלנד, 90 הופעות, ובסוף משחק פלייאוף, זה משחק גבי, זה משחק שהמנטליות גם תדבר. איסלנד, כמו כל הנבחרות הסקנדינביות, אנחנו מכירים את זה משוודיה, מכירים את זה מנורווגיה, דנמרק פחות, אבל משחקים כדורגל של פעם מבחינת מערך, 4-4-2 כזה, שמחוץ לסקנדינביה כבר לא משחקים אותו, אבל הרבה פעמים עובד, כי זה כדורגל שמבוסס על פיזיות ועל מהירות. אני אומר מה שאני אמרתי פה אתמול ושלשום וכל השבוע, לדעתי ישראל יכולה וצריכה לעבור. אני חושב שכן נספוק, זאת אומרת, אם אתה שואל את דעתי, אז זה ייגמר, אני יודע, 2-1 בהערכה נגיד.
כן, אתה הולך לשאלה האחרונה של קופי עם גילי.
דווקא אתה הולך להערכה, זאת אומרת, אנחנו
לא... אני אומר 2-1, אולי בהערכה...
לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אנחנו לא כל כך טובים ב-120 דקות, אם אני זוכר באמת משחקים אחרונים.
האמת זה נכון, מבחן כושר גופני זה בטוח שהאיסלנדים עולים עלינו.
אז זהו, הצפי שהאיסלנדים יותר...
לא, אני אומר שיהיה קשה, מה שאמרתי, שאלת קודם אם נספוג, אני חושב שנספוג, אני אומר 2-1, 90 דקות, אולי בהערכה, הרגשה שלי שעוברים, שוב, נראה באיזה הרכב יעלה חזן, הם כולם מדברים על הרכב מאוד, שכולם כבר יודעים בדיוק מהו, כביכול מה ה-11, או לפחות 10 מה-11 של ישראל, יכול להיות שחזן ובניון יפתיעו, זאת אומרת...
בדרך כלל בשעה הזאת כבר ידענו את ההרכב, מה קרה היום?
יש התלבטויות.
תקנון אומר...
לא, עזוב את התקנון,
בסדר, כן, אתה יודע, זה קצת גם משחק כזה, אני לא יודע איך זה בכדורסל, אתה לא צריך, אתה צריך להודיע על 5 לפני משחק?
לפעמים אתה צריך להודיע את החמישה זרים שלך 24 שעות לפני.
לא, אני אומר, אתה לא צריך את החמישה שפותחת כי...
אני מסמן, אני חייב לסמן 20 דקות לפני המשחק את החמישייה, המאמן הביתי שם ראשון, והמאמן האורח, אז הוא רואה את החמישייה שלך, ומחליט אם הוא מגיב או עושה דבר אחר.
אז פה זה קצת אחר, גם בכדורסל כמובן שאתה יכול להחליף...
כן, אחרי 10 שניות.
כן. בוא נראה, יכול להיות ש... זאת אומרת, אני חושב שהרכב שמדברים עליו של חזן, הרכב סביר וטוב, אבל בוא נראה, אולי יהיה לנו איזו הפתעה, כי מה שאנחנו יודעים, גם המאמן האיסלנדי יודע, וכמובן שכל הדיבורים וכל הערכות וכל ההרכבים וכל הכל יכול בדקה השנייה, השלישית, העשירית להתחרבש או להפך להיות זה, אם יש איזה גול מקרי, אם יש איזה פנדל, אם יש כרטיס אדום. בסוף מה שחשוב זה מה קורה ב-90 או ב-120 דקות ולא כל הדיבורים לפני וכל הדיבורים אחרי.
אתה אופטימי, עוזי?
אני אמרתי לך, ככה, אני ריאלי, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור את איסלנד, אני חושב שאנחנו, אם נפגש עם אוקראינה, אז אנחנו לא אמורים לעבור, בוסניה אולי לא יודע מה להגיד לך עכשיו, לגבי הערב, כן, תקרא לזה אופטימי, אני חושב שישראל תעבור בסוף.
על הכיפק, בוא באמת תעשה פרנסה, צביקה, תתחיל איתו.
טוב, אנחנו עוברים לווינר, אנחנו היום בחצי גמר, כן, צריך לשים את המיוזיק.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אוקיי, אנחנו הולכים היום לחצי גמר פלייאוף מוקדמות היורו, ישראל נגד איסלנד. לפי האינפורמציה שיש לנו, שניים משלושת המשחקים הראשונים של אלון חזן כמאמן הנבחרת היו מול איסלנד, ושניהם הסתיימו בטקו. מאז ישראל לא עשתה הרבה ניצחונות, איסלנד נשארה פלוס מינוס אותו דבר, ובמשחק חייבת היום להיות הכרעה, אם היה טקו אחרי 90 דקות, אז הולכים להערכה. איסלנד, אנחנו יודעים שהיא נמצאת בכל מיני סיפורים ומשברים סביב כל מיני שחקנים, אבל היא סיימה את קמפיין המוקדמות האחרון עם 10 נקודות בעשרה משחקים, ושבע נקודות מתחת ללוקסמבורג. בואו נראה מה זה יהיה היום. היחסים. ניצחון של ישראל, 1.80. טקו, 3.20. ניצחון של איסלנד, 3.25. גם הווינר נותן אותנו, שם אותנו
כפייבוריטים. זה בצד גמור, זה יחסים סבירים לחלוטין. אני עם ישראל, אחד.
קוף.
אני הולך על איקס 90 דקות.
גם אני הולך על טקו, אני מעריך שיהיה הערכה ופנדלים. אוקיי, משחק שני.
אתה יודע שאם יש הערכה ופנדלים, אתה מתחיל בשתיים היום, כן?
מה זה משנה, אני כבר אקסה ישר לוינקט מהרצליה. המשחק השני, בוסניה-אוקראינה. הבוסנים מגיעים אחרי קמפיין מוקדמות לא טוב, הם סיימו במקום החמישי בבית מתוך שישה, עם שלושה הפסדים, וגביע האומות הזה קצת הציל אותם. אוקראינה הייתה מאוד מאוד קרובה לעלות, ואני אומר שאני גם ראיתי את אוקראינה והיא שיחקה יוצא מן הכלל.
הייתם נגד איטליה.
כן, במשחק עם איטליה היה משחק מדהים. הנבחרת של מילושוויץ עדיין אפשר למצוא שמות ותיקים כמו ג'קו, פיאניץ' וגם דמירוביץ' מאוגסבורג, שכבש השנה 14 גולים בבונדסליג. מנגד באוקראינה, אלכסנדר דיצ'נקו הוא השם המוכר ביותר. ושתיים מתגליות העונה בספרד, החלוץ ארטם דובפיק, 15 שערים בספרד, זה לא רע, ומי שהפך לשוער הראשון של ריאל מדריד, אנדרי לונין, ועוד הבלגי נפצע שבוע עוד פעם. היחסים, ניצחון של בוסניה, 3.75, טקו, 3.30, וניצחון של אוקראינה, אין כסף הרבה, 1.65. טוב.
אני הולך פה, אתה יודע, אני מחפש פה הפתעה, אם אנחנו באמת מנצחים את איסלנד, שנוכל לבוא עם סיכוי.
שנבוא נגד בוסניה, אבל אם בוסניה תנצח את אוקראינה, אז זאת אומרת שהיא קבוצה טובה.
כן, אבל היא תתעייף עד אז.
אז אני הולך על... היא תתעייף. הבנת, אוזי? היא תתעייף. מה, אתה הלכת על מה?
אמרתי לך, בוסניה.
בוסניה, ואתה, אוזי?
אני הולך עם הווינר, ואמרת נכון, אוקראינה נבחרת מצוין, אוקראינה אם הייתה מערכת בבית, כנראה שהייתה עולה אוטומטית.
כן.
אני הולך עם אוקראינה, נכון, המשחק בבוסניה וזה קשה, אבל שתיים בקיצור.
אני הולך גם פה על טקו, כדי שמי שיבוא יהיה עייף נגדנו. אוקיי,
אבל הלכת טקו גם אצלנו, אז כולם יבואו אחרי מה
יש לנו לבוא. משחק הבא, ווילס נגד פינלנד. הנבחרת של ווילס רחוקה מלהזכיר את הנבחרת שהגיעה עד לגמר ב-2016, אבל באמת מאז שגארית בייל פרש, אז הוא נבחרת אחרת. אמנם אהרון רמזי משחק, אבל הוא לא בלי, הוא לא ברמה של בייל. את קמפיין מוקדמות היורו הם סיימו במקום השלישי אחרי טורקיה וקרואטיה, זה סביר, עם 12 נקודות. בעוד הפינים דווקא היום הנבחרות המפתיעות בקמפיין וסיימו 4 נקודות מתחת לדנמרק וסלובניה שעלו. בואו נראה היום מי יעשה דרך להשתתפות היסטורית ביורו. היחסים, ניצחון לווילס 1.60, טקו 3.10 ופינלנד ניצחון 4.40. אני הולך עם ווילס.
תודה, אני זוכר את היריבות האלה, כל אחת בתקופתה.
נגדנו.
כן, ווילס בא לפה, איך קוראים לו, גארט בייל וג'מאטו כאן לחיפה, נתן לנו דריטל.
כן.
היה לנו חלומות.
פינלנד לא.
פינלנד לא. פינלנד, אחרי שחזרנו מצרפת.
נכון.
מהשלוש, שתיים, שלושה ימים אחרי זה, אתה יודע, הם פשוט לקחו אותנו בשבי.
עוד חגגנו, עוד חגגנו.
כן, כן.
פינלנד נבחרת בעלייה.
נגמר פה 3-1. להם.
פינלנד נבחרת בעלייה, ווילס נבחרת בירידה. תכלס, שתי מגיעות לפה בגלל הפורמט של ליגת האומות.
כן, זה שלמדתם הכדורסל, כן.
הפין, נכון. הפינים, אגב, אני חושב למזלנו, הם היו צריכים לזה, לא היו מספיק, זאת אומרת, מספיק נבחרות עלו אוטומטית מדרג אחד של ליגת האומות, ולכן הפינים העבירו אותם. אנחנו היינו אמורים במקור, אם היה באמת ארבע מכל דרג, היינו משחקים נגד פינלנד, שזה משחק יותר קשה מאיסלנד, אבל הפינים עברו לדרג אחד. אני הולך על טקו פה, וצריך להגיד שפולין נגד אסטוניה זה המשחק השני בדרג הזה של, של חצי גמר ליגת האומות, והפולנים אמורים מהארבע האלה אמורים לטייל ליורו.
טוב, מה, על מי הלכת? פינלנד?
טקו.
טקו, ואתה קוף?
גם.
אוקיי, אני הולך על ווילס. והמשחק האחרון, מחר, כדורסל, ביירן מינכן נגד מכבי תל אביב. מכבי ניצחה בשלישית ניצחונה 12 ברציפות, הכל התחיל בניצחון בדרבי, בליגה. ניצחה את וילרבן 98-90, לאחר עוד הופעה באמת מרשימה של וויל בולדווין. מנגד ביירן הגיע אחרי הפסד צמוד בחוץ לוולנסיה, משחק שראיתי אותו אתמול עד, עד שקוף התחיל את היציע, זה היה בערך באותו זמן זה נגמר. כן. היחסים, אם ביירן מנצחת מעל 1 הפרש, מעל נקודה הפרש, פי 80, אם ביירן תנצח ב-1 הפרש בדיוק, כלומר נותנים 1-4, זה פי 9, אם ביירן תפסיד, זאת אומרת מכבי תנצח מתחת לאחד נקודות פי 1.80. על מי אתה הולך, אוזי?
אני בכדורסל, אלא אם אתה נותן לי ראשון ואני לא יודע מה אתם אומרים, אני הולך תמיד על הבול שיהיה יחס גבוה, אני הולך על 1, על 9, כאילו על
פי 9, כן, ואתה קוף?
אני הולך על מכבי.
גם אני הולך על מכבי.
אם זה יהיה ניצחון זה יהיה 5 ברציפות וזה הרבה אוויר.
כן, היה, זה משחק מאוד קשה, אני ראיתי אתמול את ביירן טוב טוב, ההגנה שלהם טובה מאוד, ההתקפה שלהם לא טובה, שאלה, גם ולנסיה הייתה להגנה טובה, שאלה עם מכבי איך תתמודד עם הפיזיות שלהם, בוא נראה, הם גמדו אתמול לפני ניצחון על ולנסיה, על ולנסיה עם סל זריקה אחרונה של יוקיץ' והחטאה של קליאת שלוש הייתה מביאה ניצחון. אוקיי.
רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, נשאיר את זה גם כבתוך הווינר.
רגע, מוזיקה. אתה רוצה, רגע.
עוד אמר, רגע, תן מוזיקה ואני אתן אחר כך.
כן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אני יונה מעלית נבחרת ישראל הצעירה ל-1-0 על פולין, אחרי מבצע קבוצתי, השער הראשון של יונה במדעי הנבחרת, אוזי. המון המון תודה.
להתראות.
חיה עזרנו. אהלן וייסברג, וואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן. מכבי מחר, יום שישי, ב-10:30. למזלה, ביירן באמת לא יכלה לשחק את המשחק היום, שיחקה אתמול, זאת אומרת, אתה נכון ביום רביעי. לא, באמת, צריכים את היום מנוחה הזה, בלי צחוק.
בטח, כן. לא, לא, אני אומר, זה דווקא, הטעות שלך הייתה מעניינת, כי אם ביירן הייתה
משחקת
היום, זה בכלל היה יותר
טוב. נכון, למה לא? לגרמנים יש חוב אלינו, שאי אפשר להחזיר אותו. אבל בכל מקרה, זה משחק שמכבי אמורה לנצח, אבל זה קשה, היא קשה ביירן. אני רואה קטעים משחקים שלה. קשוחה מאוד.
אני לא בטוח שזה משחק ששאר תמיד אותו כי אמורה לנצח, היא בוודאי יכולה לנצח.
אם אתה רוצה מקום שישי, אז אתה צריך לנצח אותו.
כן, כן, זה כן, אבל מקום שישי זה משימה קשה, קשה מאוד במצב של מכבי, ובהפרשים שם והטבלות הפנימיות וכו'. חדשות טובות למכבי, עוד שחדשות שאף פעם לא טובות, ששחקנים נפצעים, דווין בוקר, שנמצא בכושר מצוין, לא ישחק, הוא נפצע אתמול.
נקה את הקרסול, קשה מאוד.
כן.
יכול להיות שאם הוא היה נשאר במגרש, שהוא נפצע בערך 6 דקות לסוף, אני ראיתי את המשחק, אם הוא היה נשאר במגרש, הם היום מנצחים. גם כדור אחרון, הם עשו 10 שניות, תרגיל נהדר, קיבל זריקה חופשית מ3 יוקיץ' והחתי.
והכדור לא נכנס.
והחתי.
כן. באיין מינכן עדיין נלחמת על המקום שלה בפלייאין.
עשירי, היא מכוונת למקום העשירי.
כן, וניצחון אתמול היה באמת מקרב אותה לשם, אז היא קצת התרחקה. לא יודע אם הייתי בונה על זה שהם ישברו, כי הם מבינים שעם כל מה שקורה ביורוליג, זה מנצח זה והוא מנצח טעו, אז הם עדיין לא מחוץ ללופ לגמרי, ולכן יש להם על מה לשחק. והרצף הניצחונות של מכבי, שכבר עומד על 12, נראה אם ישיגו 12 בכל המסגרות, נראה אם ישיגו את ה-13 דווקא ביום שישי, זה קצת טריק.
מה, אתה אומר יום שישי ה-13?
כן.
אני נולדתי ביום שישי ה-13. אתה מבין את הבעיה? צביקה, איך אתה רואה את זה?
תראה, אני רואה את זה כמשחק מאוד 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 צמוד. אני רואה, ביירן מאוד אגרסיבית, מאוד קשוחה.
היא תנסה להעט את הקצב, זה בטוח.
לזכותה יאמר שככל הנראה קצת עוד חלק מהשחקנים לא הרבה עוד זוכרים את בולדווין ומכירים אותו יותר טוב מאחרים, וינסו להצבן אותו ולהוציא אותו מן הכלים. הרי הוא שיחק שם. ואני חושב שמכבי תנצח, אבל אני לא אוהב את הנתינה לקבוצות האחרות להוביל 10-12 הפרש, כי ביירן יהיה מאוד מאוד קשה לחזור נגדה, מכל הקבוצות האלה שהשבוע שיחקו נגדם וחזרו, כמו וילרבן וכמו הכוכב האדום, ביירן קצת יותר טובה, כי הכוכב האדום היו בהרכב מאוד מאוד חסר, ווילרבן היא וילרבן, עם כל מה שננסה לעשות ממנה, מתנגדת הכי טובה בעולם, היא לא, וביירן היא קצת ברמה יותר גבוהה, ולביירן יש על מה להילחם, כי נלחמת על המקום העשירי. זה שדווין בוקר לא משחק, זה באמת פרס גדול למכבי, זה מוריד אותם שם ברוטציה, ואולי יצטרך...
זה אומר שלוצ'יץ' יצחק יותר בארבע, הרכבים יותר נמוכים.
כן, וגם יצטרך זה לשחק הרבה יותר זמן, כי הוא נותן לו הרבה מנוחה לאיבאקה מה-NBA, שהוא...
נכון, אז דווקא איבאקה, זהו, איבאקה אתמול קיבל הרבה זמן מנוחה, כי הוא הסתבך מוקדם בעבירות,
נכון.
ולנסיה, זה דווקא משחק לטוב.
אני אוהב כאלה שמסתבכים בעבירות.
אבל במשחק כזה, במשחק כזה, הוא לא יוכל להרשות...
הוא שיחק בטורונטו, נכון?
בסוף, הוא שיחק בכמה קבוצות.
כן.
הוא שיחק בכמה קבוצות.
ונבחרת ספרד, כמובן.
כן, שרס אתמול עשה הצגה גדולה לברצלונה, אבל זה רק מחזק את ה... ברצלונה עוד יכולה להפסיד את המקום השני, וזה מחזק את החשיבות של המשחק שלה נגד מכבי, עוד שני מחזורים, מחזור הבא, מתי זה יוצא, אני כבר לא זוכר.
עוד שניים, כן, אם חשבנו שמכבי תגיע למשחק הבאמת קשה שלה ברצף של משחקים האחרונים, בברצלונה מחזור לפני האחרון, כשלברסה כבר אין על מה שחק, כשהיא בטוחה במקום השני, אז זה בטוח לא הולך לקרות. הכל מאוד צפוף שם, ברצלונה מחר, באורקה נגד פנאתינייקוס, כש אם פאו מנצחת, אז היא כבר משתווה אליה במאזן.
כן, פאו מדברת כבר על מקום שני, ויש עוד משחק אחר כך, זה גם אולימפיאקוס ברסה.
כן, וגם מונקו שם בתוך המיקס הזה.
כן, כי מונקו בטיפשותה היא הפסידה אתמול למילאנו, שגם מילאנו פתאום חולמת. כן, גם מילאנו פתאום חולמת על מקום עשירי.
נכון, זה עוד משחק, מאוד משחק מאוד משמעותי להמשך. מחר מילאנו נגד פנרבכט, שכל אחת עם המשמעות שלה.
כן.
אם מילאנו מנצחת את זה, אז היא באמת כבר במיקס שם לתוך המקום
העשירי. האמת היא אבל שפנרבכט שבכושר מדהים.
נכון, אבל אתה יודע מה, אני חייב להגיד, הנה, גם מונקו אתמול, אחרי רצף ניצחונות באמת ממושך, יש לך את המשחק
הזה, אבל בלי ששמנו לב, מונקו הפסידה בצרפת בחצי גמר גביע, והיא עפה, וזה יצר שם קצת בעיות בקבוצה.
כן. בכל מקרה במחזור הזה שני מפגשים מאוד פיקנטים חוץ מבולדווין נגד ביירן, אחד יבוסל הערב בפעם הראשונה אחרי המכות בעונה שעברה בפלייאוף, חוזר למשחק חוץ מול פרטיזן בלגרד
שחייבת לנצח.
כן, ומחר באותו משחק בין מילאנו לפנר, מירוטיץ' נגד שרס, מעניין מאוד.
כן, אבל שרס אתמול נגד ברצלונה שם להם בוקס בעין. בוקס בעין.
הוא היה יכול, הוא היה יכול היה 20 נקודות בעצמו.
לא נתן לים...
הוא לא נותן לו באירולי יותר
לא,
מדי.
לא, הוא לא מאמין בו, הוא לא מאמין.
הוא לא, הוא ירד ברוטציה לכיוון.
השאלה לך. אבל, השאלה שוב, מה יקרה עם ים
שנה הבאה?
שחוזר לעונה הבאה.
אני זוכר ממאמנים אחרים, לא דווקא משרס. אתה יודע מה, גם משרס. שרס עם תומס ווקאפ זה היה דומה. בעונה הראשונה שלו, הוא לא נמחק כמו ים, אבל הוא גם לא היה משמעותי ברוטציה. ואז בעונה שנייה פתאום נותנים לך יותר. גם אני יוצא מנקודת הנחה שאני קלטתי, למרות הפריחה והסגסוג ביחסים המחודשים בינו לבין שרת, לא בטוח ששרת תרצה אותו לעונה הבאה, יוצא אולי להביא רכז יותר צעיר, עם קליעה מבחוץ, וכל הכבוד. ואז יכול להיות שלים כן יהיה מקום שם, אני לא יודע.
השאלה היא, קודם כל, ווקאפ בהבדל, אז שרס הביא אותו לג'לגיריס, זה לא שהוא קיבל אותו בירושה ממישהו אחר. ודבר שני, קלטיסט בכושרו הנוכחי וביחסים פה שאמרת המחודשים שלו עם שרס, הוא גם משחק פנטסטי, להגיד את האמת.
הוא נראה מדהים.
חצי ראשון, אתמול הוא היה גדול גדול גדול. ויש לו המון ניסיון.
ונזכיר שפנר עצמה בקיץ ניסתה להיפטר ממנו.
ברור, כמו שברצלונה נפטרה ממנו והביאה אותו לפניר, בגלל שרס.
עוד לפני ששרס, כן, עוד לפני ששרס.
אבל עכשיו משחקים טוב.
כן, ויצא לטובת כולם, ועדיין מכאן ועד להאריך חוזה בקיץ, אני לא בטוח.
על הכיף הקרלה, סוף שובי הנעים, שבת שלום. גיד שבס.
שבת שלום.
נתן אל ארצי, ארצי, הפועל חולון, אהלן ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
קודם כל, יום הולדת שמח.
תודה רבה.
בן כמה אתה ילד?
אני 27, כבר לא ילד.
כבר לא ילד. אתה נראה כמו ילד.
אני נראה בן 40, אבל מתנהג כמו בן
20, בסדר. לא, אתה לא נראה כמו בן 40, ממש לא, אבל אתה מרגיש כמו בן 40 שאתה קם בבוקר.
איך המכה שקיבלת?
זה מסכים.
נפצעת שם אתמול, מה מצבך?
אתמול, כן, סיבב את הקרסול פעמיים, אותו קרסול. אחרי הפעם הראשונה אמרתי, אוקיי, אני אמשיך עם זה, לראות הכל, כי זה משחק שמבחינתי היה חשוב, והרגשתי שהיה את הסיכוי עדיין. המשכתי, היה לי קצת קשה, עד שנכנסתי לעניינים, נקעתי שוב אותה קרסול בצורה טיפה יותר כואבת, אבל למזלי אני בסדר, וזה לא נורא כמו שחשבנו, ולא התלפח.
תשמע, קופמן, כשאני כבר מכיר אותו איזה שנה, שנתיים, הוא טוען מבחן התוצאה קובע, ולא מעניין.
לא, אבל במקרה שלהם, במקרה של...
עם כל זה שמצד אחד הם ניצחו אתמול ומצד שני הם עפו, היה להם קמפיין מדהים.
נזכיר רק שהם ניצחו 64-60 את מורסיה.
ואני אומר לך שמורסיה היא קבוצה מעולה, אני לא יודע איך הם החזיקו אותם רק על 60 נקודות.
יפה.
ואני לא יודע איך הם ניצחו.
לא הספיק להם להגיע.
לא הספיק להם להגיע, אבל הקמפיין של הפועל חולון, הקמפיין של ארצי, הקמפיין של כל הקבוצה שלו, קמפיין יוצא מן הכלל.
אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, זאת אומרת, באמת, אני מסתכל מה יש בחולון, אתה יודע שהקיץ, עוד לפני המלחמה, הקיץ מזעזע, עם בעיות של רשם העמותות וחוקים, וליסה הגיעה לנהל ולפקח את המועדון.
ורק ארבעה זרים רק בליגה.
ורק ארבעה זרים, והחליפו זרים, אז כבר התחילה מלחמה, כבר החליפו זרים, ועזבו, ורגלנד עזב, וגם, אתה יודע, כל הדברים האלה. אבל ממה שנשאר שם, שוב, גם ים בפציעות, באמת ים בפציעות, אז הם באמת, הם לא הביחו, כשהם הודחו, אתה מבין? לא הביחו. היו דברים שלא תלויים בהם, והם לא הביחו. אבל גם למשחק הזה, צביקה נסו בלי מסגב. למשחק עם זה.
מסגב כן שיחק.
לא, בלי חנוכי.
בלי חנוכי. בלי חנוכי, סליחה.
מסגב שיחק אתמול.
כן.
תשמע, אני ראיתי את המשחק. באמת משחק טוב, משחק קשה, משחק קשוח. והפציעה של ארצי גם כן קצת פגעה בהם בסוף ברוטציה, גם ככה שלהם שהייתה קצרה, חנוכי לא היה, זה פגע בכל הרוטציה של שרפי, ובאמת כל הכבוד. מה עכשיו אתם שמתם לעצמכם כמטרה?
עכשיו אנחנו קודם כל לוקחים את כל מה שעברנו באמת בגאווה, ולוקחים את זה באמת קדימה להמשיך לצבור את הביטחון הזה שצברנו, ועכשיו אנחנו עצרנו את הידים הבאים, שכמובן להצליח בגביה ולהיאבק על האליפות. אני חושב שאנחנו מסוגלים, אנחנו היום...
אליפות?
אני יכול להגיד לך בוודאות שאנחנו עומדים על ה... אנחנו כן יכולים לעשות את זה. זה לא יהיה קל, זה יהיה מאוד קשה. הליגה מאוד מאוד...
מה יש לכם בגביה עכשיו? הרי ביום רביעי מתחילים מזה, נכון?
בגביה יש לנו הפועל חיפה.
איפה
שהיא הפכה
לי?
איפה הפועל חיפה? סליחה, אוקיי.
היא הפכה להיות קבוצה לא קלה, היא גם ניצחה בחולון כמה פעמים, כן? אם אני זוכר נכון בגביע וזה.
מסכים, בגלל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקסים למשחקים האלה.
לא, אבל עכשיו אתם גם עוברים לשחק עם ארבע זרים.
נכון, נכון, וגם שון דרסון חוזר, שזה מפתח גדול עבורנו, שון מאוד
חשוב לנו. החלים, החלים לגמרי?
החלים, החלים, והוא היה חסר לנו, וברגע שיחזור אנחנו נהיה קו ישראלי מאוד מאוד חזק. אנחנו רצים כבר, באמת המשחקים האלה, האקסטה שנוצר לנו, במהלך השבוע גרם לנו לצבור יותר ביטחון ולהכיר את השני יותר טוב, וגם לדעת איך לתקשר כמו שצריך. אני מאמין שאנחנו נביא את זה, אנחנו הישראלים, אז זה לא יהיה משנה כמה זרים על המגרש. בסופו של דבר, מי שיהיה על המגרש ידע שהוא יתרום הכי טוב שיש, בין אם זה זר או ישראלי.
היה איזה משחק שלכם שאני לא ראיתי, ואני מתוודא ואני כועס על עצמי, כי אני בדרך כלל רואה, כי זה היה ביום שלא הייתי בבית, והפסדתם באפולה, מה היה שם?
יכול להגיד שזה היה...
מחקת את זה גם כן מהמוח שלך?
לא, לא, אני אגיד לך מה, אז אני בדיוק גם, אני חזרתי מהשבוע אחרי שהייתי גם הייתי בפצוע. משמע, זה שמע תירוצים, אבל בסופו של דבר, הפסדנו, לומדים את זה, אין מה לעשות, זה קורה, זה קרה, אני זוכר שגם שחולון הגיעו לאלת, ושיחקתי באלת, הם הגיעו באותה סיטואציה כמו שאנחנו הגענו לאפולה, ושהייתי באלת, ניצחנו אותם. זה קורה, היפות דיברה, הנסיעה הייתה קשוחה, לא היה לנו באמת הזמן לבוא וגם להתכונן באפולה כמו שצריך, אנחנו צריכים לזכור שבזמן שאנחנו היינו באירופה, קבוצות שלא סלקו באירופה התכוננו כמו שצריך.
הלו, אמרתי את זה 50 שנה, אל תספר לי.
נכון, שוב, אני אומר, זה לא, אמרתי ששמע תירוץ, אבל זה הסתה הסיטואציה, ואנחנו שחקנים מקצוענים צריכים לגלות את הבגרות שבנו ואת המקצוענות שבנו כדי שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לומדים מזה, בסופו של דבר זה תהליך, ואני שמח שלומדים מזה, והגענו לקריית אתא כמו שצריך, וניצחנו בסופו של דבר, למזלנו, כי בסופו של דבר קריית אתא חזרו למשחק, זה היה משחק מאוד קריטי וחשוב, אנחנו צריכים לבוא למשחקים הבאים יותר מוכנים, ועכשיו יהיה לנו זמן הרבה יותר להתכונן, ואני מאמין שכל הפצועים שהיו עד עכשיו יחזרו להיות על הרגליים כמו שצריך, וזהו, ונצא לדרך של, שאנחנו עכשיו מחווים אליה.
תגיד, אתה מתגעגע ל-3-3?
מתגעגע.
זה
ספורט מדהים, אבל כרגע אני מתמקד ב-5-5, אני מתמקד בהפועל חולון, ואז אני מסתכל כרגע. אם מדברים על נבחרות והכל, אני הראשון שהתייצב. כרגע חולון בסדר עדיפויות, וכמו שאמרתי לך, המטרה מאוד ברורה, אני מאוד רוצה להגיע לשם. אני פעם מוכנה שהייתי קרוב לאליפות, זה היה עם גלבוע גליל, ואני רוצה, ואני יודע שיש לנו קבוצה שכן יכולה להגיע לגמר, זה לא יהיה קל, זה יהיה קשה מאוד, אבל אני מאוד מאמין בצוות שלנו, הם מאמינים בנו בשחקנים, ואני חושב שזה משהו שיכול להיות מפתח עבורנו, כל מה שקרה בתקופה האחרונה.
נתנאל, קודם כל תחגוג את יום ההולדת, תבלה, תנוח, זהו, הסקתם לטוש קצת. תודה.
תודה רבה, תודה לכם.
יש לנו את החלטות ועדת המשמעת.
לא.
אתה יודע, צביקה, בית הדין משמעתי של האיגוד, עדיין זה ועדה אצלם.
לא של האיגוד.
מה זאת אומרת לא של האיגוד?
של ההתאחדות. בית הדין של ההתאחדות או של האיגוד?
לא, כדורסל, מה אתה רוצה?
אוקיי. אוקיי.
הפועל תל אביב, על המשחק של נגד הפועל חולון, שכלל כמובן התפרצות אוהדים לאחר המשחק כדי לפגוע בשלט של אוהדי חולון, כמה ילדים שקיפלו אותו, אז הם ספגו עונש עצום, גדול וחזק ונורא, של 10,000 שקל, שני משחקי רדיוס למרחק של 35 קילומטרים, על תנאי לשנה. מה אתה אומר?
זה הסטנדרט של איגוד הכדורסל.
כן, הפועל תל אביב, לא, גם על זה מקבלים מכילה. עכשיו תכף, תענית אסתר וכאלה.
אתה חושבים, אי הפעלת התנאי.
כן, כן. הפועל תל אביב על התנהגות אוהדיה באלת, משחק באלת, 7,500 שקל. הפועל אפולה, על הפסקת המשחק עם חולון ל-17 דקות, בגלל בעיות
במערכת השעונים.
כן, 8,500 שקל.
מה ההבדל בין 7,500 ל-8,500?
1,000 שקל.
הבנתי.
זה הרבה.
המון. לפי מה הסטנדרט?
עירוני נעריה, התנהגות אוהדים נגד רעננה, 3,000 שקל. ליגה שנייה עושים זה. יאללה, בסדר. אנחנו עכשיו עם ניב דוברת. שליח וואלה ספורט לבודפשט, גם שליח ספורט אחת להונגריה. אהלני וערב טוב.
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
בסדר.
אולי אתה תפתור לנו את בעיית את סוד הרכב. אנחנו נמצאים פה בשבע בערב ואין לנו הרכב, פעם ראשונה אחרי הרבה שנים,
אולי זו הדרך
שאין לנו הרכב.
תשמע, צביקה, אתה יודע, גם במהלך השנה אתה ואני מהעבר השני של האוקיינוס, עצינו את הפועל תל אביב ביורוקאפ כמובן. אז הבדל גדול, כשהייתי בעולמות עם הפועל תל אביב כדורסל, דני פרנקו קובע הרכב, ואחרי כמה שניות כמאמן כדורסל, יכול לשנות.
זה נכון.
אלון חזן בסיטואציה קצת שונה.
זה אני מכיר את הסיפור של חמישייה בכדורסל.
כן, כן. תשמע, לשאלתכם חברים, אז אתמול היינו, אני בהונגריה מתחילת השבוע, הנבחרת הלכה ומאימון משחרור בלבד ביום שני, הלכה וצימה את האימונים, אתמול היינו באימון המסכים בתחילתו. הרכב מסתמן כמובן ששאלנו את אלון חזן במספר זוויות ומספר עיתונאים, והוא כמובן באופן לגיטימי סירב להציר מי אחד הסוף שיפתחו. הרכב הוא מסתמן, תשמע, הוא די סגור על, על, 90, על בערך 80% מהרכב. יש שתי שאלות מרכזיות, שבוא נגיד עד שעה ומשהו לפני המשחק לא תהיה תשובה, ומדובר בהתלבטות בכנף שמאל בין תורג'מן לליאל עבדה, שאגב, את ליאל עבדה ראינו אותו במובן המסכם, וראינו אותו מחוייך ומאושר, וזה משהו שלא היה לו בסקוטלנד במשך השנה האחרונה, וזה מעבר לכדורגל, זה חשוב מאוד. לפי דעתי, עבדה יפתח על הספסל בצד שמאל, והתלבטות מרכזית נוספת היא המנוע של הנבחרת, חוליית הקישור, או דור פרץ, סוג של בנקר, השאלה אם זה אבו פאני או נטע לוי. אם תשאלו את המקומיים, בעיקר את נהגי האמוניות בהונגריה, הם מבחינתם אבו פאני, כוכב פרנס זר, הוא צריך לפתוח, מסתמן שזה יהיה נטע לוי.
כן, אוקיי. אוקיי. אני מאמין שאבו פאני ישתלב בכל מקרה. אתה יודע, באמת okay. במשחק... במשחק שעשוי להיות קצבי ויודע, קשוח, אתה חייב אותו למגרש, לא יעזור כלום.
האם אתה שואל אותי?
דרך אגב, נבחר למתקל הטוב בקונפרנס ליג, ראיתי.
כן, אם אתה שואל אותי, אני הייתי הולך על אבו פאני, גם לסגנון המשחק הערב, כמו גם הסטטיסטיקה שציינת עכשיו, נטע לוי בקמפיין האחרון לא הרשים, כמו כל הנבחרת, אני אישית הייתי הולך על אבו פאני, יכול להיות שהוא ילך איתו? אנחנו
עולים לחכמים, לא יודעים שם שעות. בונה, הוא הגיע מרחוק, מאוסקה. מה זה? תן, תאריך. תגיד, ניב, מה קורה שם מבחינת קהל? דיברו בהתחלה על 800 איש, 18 מאיסלנד, מה קורה, איך התמונה נראית כרגע?
אז תשמע, ככל שהזמן, ככל שהשבוע התקדם בבודפשט, גם מזג האוויר התבהר, והיום באמת הרגשנו את האוויר,
כולם קופים שם. אתמול ראיתי את כולם קופים שם.
לא, תשמע צביקה, מאז המזג אוויר הקשיב כנראה, הקשיב לך, והיום אנחנו היינו מחוצות קצרות, הלכנו ליד הדנובה, שר כמה שעות שרפנו קלוריות, האביב פה, האביב פה ובגדול. מבחינת קהל חברים, אז בתחילת השבוע, הערכות הראשוניות דיברו על 400-500 איש. אתמול קיבלנו עדכון שיש התעצמות בקצב מבחינת הכרטיסים, 750, אולי 1,000 במקרה הטוב. אבל, לפי הבנתנו, בשעות האחרונות, הביקוש לכרטיסים התעצם, יש אופטימית שיהיה מעל 1,000 איש הערב בכחול לבן, אולי אפילו 1,200-1,300, ובאיסטון מעריכים שיגיעו 30 מועדים.
נו, אז 1,030 כבר ניצחנו, וזה מגרש יחסית, יצאנו יחסית קטן, 13,000 מושבים, נכון?
קטנצ'יק וקומפקטי, היינו שם אתמול.
נתקלת ברחובות עם אוהדי ישראל שהולכים עם לתהלוכות ודגלים וזה, או יש שקט?
לא, תשמע, הייתי פה גם עם מכבי חיפה בשלוש הפעמים האחרונות. מכבי חיפה
השתלטו על הרחובות.
בחיפה הייתה פה חגיגה נגד גנט, גם נגד פיורנטינה היה פה אווירה טובה. אם אני חושב את התקן רואה ישראלים, אבל הם כרגע עסוקים בשופי נגד המשחק, אני משער שהם שומעים את הדציבלים ואת העוצמות הקוליות למשחק עצמו.
אוקיי.
יפה. ניב, המון תודה, ובוא באמת נקווה שנעשה סנסציה, נגיע לגמר.
שמור על עצמך שם.
תקווה גדולה, גם אתם חברים, תודה.
לכיפק. יש עוד משחקים, צביקה, מה אנחנו 1-0 עדיין מול פולין, לנבחרת הצעירה, אנחנו בדקה 34.
כן, אני דווקא קצת ראיתי שפולין קצת לחצה עלינו.
כן,
קצת לחצה. אבל הנה עכשיו אנחנו יוצאים
להתקפה. אבל אני רואה שברשתות...
כן.
מתלהבים
מהדיונה
שבית ירושלים, כן. ואומרים שיש מבול של שיחות מאירופה,
כן.
שכל המאחרים וכאלה, אנחנו נקרא בתחילת השבוע הבא שבאמת הוא שחקן מוכשר, הילד הזה, ונקבע לו תג מחיר שהאירופאים מוכנים שלם, 6 מיליארד דולר. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, היי.
אהלן.
בוא נדבר לקראת המשחק בשני בבית שלנו. בוסניה מארחת את אוקראינה, אוקראינה פייבוריטית. איך אתה רואה את מה שיש שם?
אז כן, המשחק הוא בבוסניה, ובאמת העין שלנו גם תהיה לשם, אבל צריך לזכור, אם אנחנו לא מנצחים את המשחק נגד איסלנד, אז אין, מבחינתנו אין עניין במשחק הזה.
למה? יכול להיות, אנחנו נגד הקבוצה במקום השלישי. לא, לא צריך.
על המקום השלישי שמוביל לשום מקום, כן.
אבל נגיד שלפחות ציינו מקום שלישי.
הבנתי, שלישי שהולך לשום מקום, כן, בדיוק.
אל תקדים את המאוחר, קוף. אל תקדים את המאוחר.
לא, בכל מקרה, אז כן, באמת אין משמעות לזה פה, זה רק המנצח ממשיך הלאה. המשחק הוא בבוסניה, אבל... הבוסנים מגיעים אחרי שהם בתשעת המשחקים האחרונים הפסידו 7 פעמים, ניצחו פעמיים ושני ניצחונות היו נגד ליכטנשטיין, אז באמת היתרון המשמעותי ביותר זה המגרש הביתי, בזניצה, שזה מגרש כזה, זה שהקהל יושב מאוד מאוד קרוב למגרש, ומשתחדש שבדרך כלל לא הכי טוב בעולם.
אתה יודע, אתם תמיד צוחקים על הכדורסל, שעולות 4 מתוך 3 ו3 מתוך 4, קבוצה שהפסידה 4 משחקים מגיעה למשחק, אלה שני משחקים שיכולה לעלות ליורו.
ממש כך, ממש כך. אתה יודע מה, יותר מזה, אנחנו מסתכלים על ישראל, אתה יודע שאיסלנד הגיע לפלייאוף הזה, הגיעו בעקבות התוצאות בליגת האומות, הם עשו בליגת האומות 4 תוצאות תיקו, וגם הם נהנו מההדחה של רוסיה.
לא, ולפני שנתיים גם עשו, לפני הקמפיין עשו גם נגדנו 2 תוצאות תיקו.
זה מה נקרא תיקו טוב, תיקו טוב, אתה מגיע...
תיקו זה הערכה ופנדלים.
ממש, ממש. עכשיו האוקראינים פייבוריטים, כי האוקראינים באמת בניגוד ל... אני חושב שעד המלחמה, רוב הנבחרת תמיד הורכבה משחקנים מדינמו קייב ומשכתר. כשהתחילה המלחמה, אז ראינו באמת את השחקנים יוצאים החוצה, והיום רוב ההרכב זה שחקנים שמשחקים בפרמייר ליג, זה זינצ'נקו בארסנל, וזברני בבורנמוט, וכמובן מודריק בצ'לסי, דוב ביק החלוץ שמשחק בג'ירונה ועושה עונה גדולה, אז זה באמת הנבחרת שלי פייבוריטית, אבל שוב היא משחקת בחוץ. הם כן יודעים, המנצחת של המשחק הזה, היא תארח את משחק הגמר, כשאצל האוקראינים לארח זה כמו ישראל, זה לארח בפולין, ובוסניה זה לארח בבית. הפייבוריטיות באמת זה של אוקראינה, פה מהבחינה הזו אין בכלל ספק, בכלל בכל הרביעה הזו אוקראינה היא הנבחרת המובילה, אבל זה משחק אחד, ואתם יודעים איך זה שייכת לבונקר והערכה ופתאום פנדלים, ואז הכל יכול לקרות.
אנחנו בעד שיהיה הערכה, קודם כל שמי שישחק נגדנו יהיה עייף, לא על המקום השלישי אלא על המקום הראשון.
בדיוק, בדיוק.
כן, אבל הם חושבים עלינו אותו דבר, אתה יודע.
נכון.
גם הבוסנים, גם האוקראינים.
כן, אבל כל אחד צריך לעבור קודם את המשחק שלו. אצל הבוסנים, המאמן שלהם זה סאבו מילושביץ', שהיה חלוץ הרבה שנים של יוגוסלביה. באסטון וילה בזמנו הכינוי שלו היה סאבו מיס אלוטביץ', שזה היה אחד הכינויים היפים שהיו שם בכדורגל האנגלי, אז הוא המאמן שלהם. מצד השני, סרגי רברוב, זה המאמן של אוקראינה, אז חלוצי עבר שמובילים את הנבחרות האלה. שוב, אוקראינה, מבחינת שחקנים, מבחינת הדברים שנעשו בשנים האחרונות, ברור שהיא הפייבוריטית.
על הכיפק, המון תודה אסף.
תודה חברים, סוף שבוע נעים.
גם. אנחנו עכשיו עם ראש דסק הפלילים בחדשות 13, אלי סניור. אהלן סניור, ערב טוב.
אהלן.
ערב טוב לכם.
שני הנאשמים בהפצת הסרטון האינטימי בחיכובו של עמוס לוזון, הם סער נוריאל, בנו של אבוש, בעבר בעלים של נצרת עילית, אז הייתה בליגת העל, ואיברהים ריאן, איש עסקים ידוע, בעלים של חברה ציבורית.
בנו של איש עסקים.
כן, בנו של איש עסקים, של מואן. בוא תספר לנו מה ההתפתחות.
טוב, כולנו מכירים את הסיפור המוכר בידוע של אותו סרטון אינטימי של עמוס לוזון, שהופץ, כולנו זוכרים לאחר מכן גם שהסרטון הזה גרם לפתיחה של חקירת משטרה. כזכור, נעצרו אז 3 חשודים, קטין שהיה בנו של שופט, ושני הנאשמים האלה שהרגע נקפת בשמם, בסופו של דבר הוחלט להגיש כתב אישום רק נגד סער נוריאל ואיברהים ריאן. סער נוריאל הוא זה שבעצם הלך באותו ערב עם הכלב שלו, ראה באותו אחר, בשעות אחר הצהריים עם הכלב, ראה את מה שראה וצילם את עמוס לוזון ואת החברה שלו. הוא שלח את זה בקבוצת וואטסאפ, מחק מהר, ועל פי כתב האישום איברהים ריאן הוא זה שהמשיך עם הסרטון, הפיץ לעוד קבוצה, ולאחר מכן מזכיר לך גם ניסו לסחוט את עמוס לוזון שביקרו, ביקשו 13,000 שקלים.
אז הוא, הבין, אז הוא הבין שבאמת מדובר במה כן. שנקרא, מתיימרים להיות חובבים.
כן, אז בשלב הראשוני, כל הפרשה הזאת הייתה צריך הצו איסור פרסום, אתה יודע, בגלל כל הדמויות הרגישות, אבל בצד יוצא דופן זה המשיך, גם במהלך כתב אישום, שבדרך כלל כולנו יודעים שיש כתב אישום, אין צו איסור פרסום, וחוק והציבור רשאי לדעת מי נאשם במה, ופשוט אתמול הפרקליטות הגישה את הבקשה להסיר את צו איסור פרסום על שניהם, אז שני הנאשמים האלה, כמו שציינת, הם מנהלים כרגע את המשפט, וזה עכשיו בשלב הוכחות, בהחלט סיפור שלא ירד מכותרות, ואני מניח שעוד נתעסק בו בעתיד הרבה, עד שהיא הכרעת דין, כל מה שקורה בעניין הזה, אז סך הכל ההתפתחות היא שפורסם שמם של שני הנאשמים, כמו שאמרת,
היה מעורב כאן בתחילת החקירה, מעורב קטין, בנו של...
בנו של שופט, כן, חקירה מאוד מאוד רגישה, שכל משטרת ישראל עמדה על הרגליים האחוריות, בסופו של דבר, כן, הקטין יצא מכתב האישום, לא מצאו ראיות נגדו, והחלט על כתב האישום רק נגד השניים, כמו שאמרנו, נוריאל הוא זה שצילם, איריאן הוא זה שכביכול הפיץ, ולאחר מכן כל התהליך הזה שהיה עם עמוס לוזון עם הכסף. סיפור עצוב, אתה יודע, לא מעשה קונדס, אי אפשר לקרוא לזה מעשה קונדס, הוא איך אומרים, בהליך הפלילי, עכשיו נשאר לראות את ההוכחות, ולראות מה תהיה התוצאה בסיומו.
זה לא מקרה שילך לגישור פלילי, לגמור עם זה?
האמת שאני אומר שיכול להיות שכן, אבל אתה יודע, קודם כל צריכים להתחיל איזה מהלך, בגלל שהפרשה הזאת, זה הטענה של הסנגורים, היא בעצימות תקשורתית כל כך גבוהה, בגלל הדמויות, אז הטענה שמקשים עליהם, ובכל זאת, אתה יודע, נמצא פה אווירה על חוק הפרטיות, כן. לא צריך להסביר דבר שכזה, מה גורם לאנשים, מה גרם ללוזון, מה גרם לאותה בחורה, לא נעים, אתה יודע, יש חוק פלילי נגד זה, אם זה ייגמר בגישור פלילי, אתה יודע, ימים יגידו, כמו שאומרים.
סניור על הכיפה, כמון המון תודה.
ביי.
תודה לכם.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
חזרנו. קודם כל, אזעקת על רקע ירי טילים. בצפון בצד ושלומי, תכף זה בטח יתרחב, עם חיזבאללה לא יורה רקטה אחת. תוצאת המחצית בין ישראל לפולין היא 1-0, ואנחנו עם פרימו, אהלן פרימו, ערב טוב.
אהלן, ערב
טוב. אהלן, מושי.
מה אתה יכול לספר לי על המחצית הראשונה? ראינו את השער של יונה.
כן.
אני רואה שברשתות כבר אומרים שתג המחיר שלו לפחות, איך אומר ברלט שהוא עושה את איזי, 4 מיליארד דולר. אבל בוא נהיה רציני.
כן, בוא נדבר על המחצית. קודם כל, לעומת הנבחרת הפולנית, אז גיא לוזון הגיע הרבה יותר זהיר, הוא משחק ממש במערך של 5-4-1, אבל זה עזר לו מאוד, כי באמת שני שחקנים המוכשרים ביותר בכדורגל הישראלי עשו את הגול הראשון, אלעד מדמון, שחקן פנטסטי שהוא כבר חתום במכבי תל אביב לעונה הבאה, חטף כדור, ממש סידר ליונה רק לבוא מאחור ולתת פס לרשת, שני ילדים נהדרים. תכף אתייחס למה שכתבו ברשתות על אדיונה, ואתה יודע, אני חייב לציין עוד אחד מהצעירים העולים שלנו, רוני, זה השוער ניבליאסי, כי אם היו איזה 2-3 הזדמנויות לפולנים, לכדורים שבאמת הגיעו לכיוון השער, אז מסתבר שיש לנו גם שוער עתידי מצוין, אז אני מציין את כל השלושה
האלה. יש בכלל, פרימו, יש בכלל התקדמות של הרבה שוערים ישראלים השנה בליגה, בכל הקבוצות, באמת, הרבה זמן, היה תקופה שלא היה לנו שוער קבוע לנבחרת ישראל הבוגרת, עכשיו יש פשוט שפע של שוערים.
מסכים איתך, וכמובן המובילים זה גלאזר ודניאל פרץ, שדניאל פרץ חבל לנו שלא רואה דקות בביירן מינכן, אבל
חגגתם שהוא הלך לביירן, אבל הוא לא משחק.
בדיוק, אפשר להבין, כי הוא בחר ללכת לאחת הקבוצות הטובות בעולם, וזה לא פשוט. אליאסי יעשה את ההתקדמות בבאר שבע, אני מקווה שגם הוא ומדמון ויונה, מה שהזכרנו, יעשו את ההתקדמות באירופה, אבל אני רוצה מילה להגיד לרוני על עדי יונה. נתן כמה פעמים, אם שמת לב, ברק אברמוב רמיזות, שכנראה שחקנים ימחרו. כשהוא נתן את הרמיזות האלה, הוא דיבר על עדי יונה, אחד מהם, גם ירדן שואה. תשמע, אני לא יודע מה תג המחיר, אני לא יודע אם מכבי תל אביב או מכבי חיפה ילכו עליו, אבל אם אנחנו מסמנים היום, צביקה ורוני, שחקנים צעירים שחייבים להתפתח להיות שחקנים גדולים, אז כמובן עדי יונה ביניהם, אני מחזיק ממנו. אני רואה כל שבוע את ביתר.
אני רואה את ביתר, ואני רוצה להגיד לך, הוא באמת צעיר מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא חייב להתחזק. אתה מבין, אני לא יכול, אי אפשר
לדבר. אני זוכר שיוסי בניון יצא לאירופה קופמן, לדעתי גם דיברנו על זה.
אלה תקופות אחרות. אתה יודע, אלה תקופות אחרות.
אבל אתה יודע, פרימו, תשמע, ברק אברמו וביתר ירושלים רוצים, אומרים שהם מועדון גדול, והם באמת מועדון גדול, בטח מבחינת האוהדים, ורוצים לבנות קבוצה שתהיה קבוצה שתתחרה בצמרת. אם אתה לוקח, אם אתה מוכר את עדי יונה להצעה לא נורמלית מחול, זה משהו אחר. אתה מחזק יריבות שלך, כל אחד רוצה רק למכור, שהפכנו לתעשיית מכירת שחקנים ולא לבניית קבוצות.
אבל דבר אחד, צביקה, ברק אברמו צריך לשלם על כל האירוע.
הוא הולך לקבל על ההוא שאייקה מוכרים, שעבר לאייקה, הוא הולך לקבל הרבה כסף.
לא יספיק, כי הוא משלם 13 מיליון שקלים בשנה.
הוא הולך לקבל שם 5 מיליון יורו.
בסדר, אז זה יישר אותו, אתה יודע, כמה זה, 20 מיליון שקל.
לפי מה שאני קורא ביוון, מוכרים את ההוא ב-30.
אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, צביקה. אני רוצה להתייחס לדבר מאוד חשוב שאמרת. תראה, שהפועל חדרה מכרה את מדמון, זה מובן, אמרת שזה...
לא, אבל זה היה לה כסף פתאום לחזק את עצמה בדוניו, ובזה זה הציל אותה אולי מירידה.
כן, זה כן, לכן אני מפריד את הפועל חדרה, ואז אתה אומר בתא ירושלים, יכול להיות שאלמו כהן וברק יצחקי רוצים לבנות פה קבוצה חזקה לעונה הבאה, ואני מסכים איתך. אם תבוא הצעה גדולה מאירופה, אז אין על מה לדבר, אם הוא ימכור אותו למכבי תל אביב או למכבי חיפה, בפירוש אי אפשר להגיד על ביתר ירושלים בעונה הבאה שהיא הולכת להתמודד בצמרת, כי את אחד השחקנים הכי טובים שלך נתת
למכבי תל אביב. אתה הרי זוכר שאברמוב הגיש הצעה על קינדה, ואברמוב הגיש הצעה על מדמון, אז עכשיו אתה עושה הפוך, אתה מוכר את השחקן הכי טוב שלך לא לקבוצה הישראלית, עם אירופה קשה לי להתמודד עם זה.
אני מסכים איתך, אבל כמו שרוני אומר, לביתר ירושלים יש עדיין חובות, יכול להיות שבסכום כסף יפה שהוא יקבל על עדי יונה, אפשר אולי לחזק את הקבוצה בשניים שלושה טובים, אני לא יודע מה הראש של אלמוג כהן וברק יצחקי, נצטרך לחכות, אבל דבר אחד
כולנו... תראה, אני חושב שגם עכשיו, אם אנחנו מדברים על ביתר, אז השתנה המעמד של דור מיכה, כי אצל יצחקי הוא מקבל דקות, והוא פתאום חזר לכושר, ואם כל אחד היה חושב שבסוף החוזר יעוף משם, לדעתי הם ישירו אותו.
כן, אבל אם בתא ירושלים רוצים אכן סוף סוף להיות כקבוצה צמרת ולא להיות
פלייאוף עליון קודם.
כן, פלייאוף עליון, כל שנה הם בפלייאוף התחתון, בואו תיכנסו קודם לפלייאוף העליון. אבל אלה הצעות של ברק אברמוב, יש לנו עוד מחצית שלמה של הצעירה קופמן, יש לנו היום 90 דקות אם לא 120 בפנדלים נגד איסלנד, משחק שבשנים האחרונות לא הגענו למצב הזה.
נקבל לטוב,
למרות שאני יודע שקופמן פסימי.
כן, אני פסימי, עד שאני נהיה הופך לריאלי. קודם כל נראה את ההתחלה. בוא נקווה שבאמת לא יקרה אירוע מכונן, שנהפוך מצב צבירה.
אתה רק זוכר, קופמן, שישבנו ברדיו, ביום ששיחקנו בדיוק באותה מידה מול סקוטלנד בסקוטלנד, הגענו לפנדלים עם רוטנשטיינר, ואת הפנדל המכריע הכתיא ערן זהבי. וואלה, לא, אין לי בעיה שאיסטנט תיתן לנו 3-0, אבל רק שלא נחתיא על פנדל אחד ולא נעלה.
אבל באותה אפשרות אני יכול לבקש מהנבחרת שלנו, לא 3-1, 2-0, קודם כל לא אמן. לספוג, זה כבר יהיה הישג.
אמן, ואז 5 ימים נאבד את עצמנו לדעת נגד אוקראינה.
לא, אנחנו נקשקש וכאלה, אוקראינים ברגע, אם האוקראינים עוברים את בוסניה, הם מזמינים כבר, אתה יודע.
אתה טיסה לגרמניה?
טיסות, מלונות, כאלה, מקומות למחנות אימון. הם לא...
תודה, אבל יש שם למלחמה אוקראינה נגד, יש שם למשחק אוקראינה-ישראל, משחק המלחמה.
בסדר, בשמות ו...
שתי מדינות שלא יכולות לארח.
בשמות, בשמות וקריאיטיב אנחנו טובים. יהיו עוד מדינות באירופה תכף שלא יוכלו לארח. לא רק אוקראינה, רוסיה, בלרוס. יהיה כל מיני, אתה יודע, לאט לאט, אני רואה שמצטרפות, זה, אולי אפילו התימנים יקבלו השייה. לך תדע, לך תדע. על הכיפק.
יאללה, צביקה,
רואה, אילה טוב. אם אתה אופטימי וכאלה, אז הכל בסדר. להתראות. ביום, במוצאי שבת למעשה, אנחנו מציינים את 7 שנים ללכתו של מאיר איינשטיין.
זכרו לברכה.
זכרו לברכה. הוא הודיע בדצמבר 2016 על מחלתו בתוכניתו בערוץ הספורט, שבת ביציע. אנחנו ידענו קצת יותר מוקדם, כי ליווינו באמת את הדעיכה כתוצאה ממחלת הטרשת. אבל מאיר התמודד בדרכו עד אותה הודעה בנובמבר 16. הוא לא רצה לספר לאף אחד, רק אשר הייתה לו פגיעה במטרי הכל והחלה דעיכה אמיתית, אז הוא הודיע. מאיר נפטר בביתו בהרצליה ב-23 במרץ 2017 לאחר הידרדרות מדהימה במחלתו. בכל תקופת המחלה אחרי האבחון בחול בארצות הברית הוא לא היה מאושפז יום, הוא סירב להיכנס לאשפוז, הוא לא רצה שיראו אותו בדעיכתו כתוצאה מהמחלה האיומה הזו, ואת כל הטיפולים או את רוב המוחלט של הטיפולים שבסך הכל היו נועדו להארכת חיים הוא קיבל בביתו. אלי סער, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז ליווינו את זה, ושבע שנים, מי היה מאמין?
כן, נכון, אני משתדל בתאריך העברי להגיד תמיד קדיש לגילוי נשמתו. במקרה גם ראיתי את הכתבה, את הכתבות שעשו עליו ביום פטירתו. אז מה שאני תמיד זוכר, קודם כל מאיר, אפרופו מה שאנחנו עוברים הערב, מאיר כל כך אהב את נבחרת ישראל, אני זוכר שבכל מיני נסיעות תמיד, אם היה צריך לשדר את נבחרת ישראל, נבחרת ישראל הייתה קודמת לכל דבר אחר, או נגיד שידרנו משחק במנרסה, אז הוא היה טס ישר אחרי זה לסן מרינו לשדר את נבחרת ישראל, אפילו שזה נגיד משחק של 5-0 או 6-0, מאיר מאוד אהבת הנבחרת, ראיתי גם, הייתי בעמדת השידור שלו, הייתי לידו, כשהרצוג שם לנו את אותו גול... גול קשה לצפייה, גול ההוא בנגד אוסטריה.
עם הכדור עונשין.
כן, עם הכדור עונשין, וראית את ה, לא רק את התוגה בקולו של מאיר, אלא את העצבות על פניו, והוא כל כך רצה שנגיע לאיזשהו הישג, לשדר את ישראל עולה, לא סתם גם הוא איבד את הכל באותו גול היסטורי של ראובן עטר. חבל שהוא לא זכה, בוא נקווה, אני יודע, למרות שאתה הכי פסימי בעולם, בוא נקווה שיום
למה אחד... למה אתם קוראים גם... לזה פסימי?
התחלנו.
יש לנו קופן, מציאות.
אבל קופן, אנחנו חייבים להיות עם קצת תקווה, קצת.
אתה מתחיל?
המשחק מתחיל מ-0-0, מה לעשות?
בסדר, נו, אז מה?
לא משנה, תהיה
אבל תשדר במשחק, קצת תקווה. אני מזכיר תקווה. לך דבר, אני מזכיר לך דבר אחד. נו? במשחק הזה אין תיקו.
בסדר גמור.
יפה, אז 0-0, בכל משחק אחר, שהוא לא אחרא, 0-0 הוא מתחיל, אתה אומר, תיקו התחיל. אולי ייגמר, פה אין, פה צריך להכריע.
צריך להכריע, אבל אין, אם... אתה לא משחק היום נגד ספרד, נכון? ולא נגד גרמניה.
אתה לא ברמה, לא של ספרד, לא של גרמניה.
אני לא אמרתי, אנחנו רק
הולכים... אתה ברמה של איסלנד.
אנשים, הם צועדים קדימה, שני צעדים, אנחנו, אם אנחנו צועדים צעד קדימה, אז אחד, גם אחד אחורה. אני מסכים איתך לכל הביקורת שלך רגילה, אבל כשאתה בא ליום כזה, אתה אומר, בסיטואציה שאנחנו נמצאים, אתה אומר, תן לאנשים איזה, אתה יודע, איזה סיבה מחר אולי לחייך. ועוד איזושהי תקווה ליום שלישי, למרות שאני גם כמוך לא רואה את עצמנו בגרמניה, ואני לא בטוח שזה טוב שנהיה בגרמניה עם כל ההתראות הביטחוניות וכל הבלגן.
להתראות ביטחוניות יש פתרון. אתה יודע, אם אתה ערוך...
אתה רוצה לשאול עם 10,000 מן ששמק
לגרמניה? לא, ממש לא. אם אתה נוסע ואתה יודע ואתה ממוקד ואתה מאורגן, ואתה לא כל נסיעה, בוא נאמר שבספורט הפיקו לקחים... בקטע של י"א חללי מינכן ב-5 בספטמבר 72. זה לא, אתה יודע, כמו שאצלנו נרדמו.
ויקה, אתה זוכר את המשחק בשרלרוע, שאחרי המשחק היה יריות ליד האוטובוס של מכבי?
אבל זה לא היה בגלל מכבי.
לא, היה שם איזה
שיקורים.
שיקור, פרץ עם אופנוע את המחסום.
כן.
הם ירו בו, ואתה יודע, אתה פתאום לא מבין איפה אתה נמצא.
אתה מבין, באירופה פשוט ירים. אצלנו מביאים את העורך דין קודם כל לשאול.
כשהיה את מלחמת המפרץ, ונסענו... בלימוז' היינו, אז הם שמו צלפים בכל הדרך עם האוטובוס מהאולם בלימוז' עד לרכבת, אחר כך ליוו אותנו עם רכבת, נסענו עם מטוס פרטי, היה סיפור, חבל על הזמן. וגם מאיר היה שם אז.
שהייתי איתך, איפה זה היה? בווסקה, בספרד, ב-95. נסענו הרי 8 שעות חזרה למדריד.
כן, סגרו, בדרך המשטרה כן, החליפו סגרו, ממחוז למחוז.
סגרו מקטעים, ב-8 שעות נסיעה, סגרו מקטעים בהיי-ווי.
אז ניצחנו את נבחרת ספרד בווסקה, במשחק, זה, בלי נדב, אז היה פצוע, לא נתתי לו לשחק, ובלי נדב ניצחנו את ספרד הגדולה בספרד.
כן, אבל זה לא הספיק לנו למרות זה.
לא, עלינו אז.
למה?
כן, עלינו לפני.
מה אתה רוצה להגיד לי, סגרו איי-ווי בשביל נבחרת ישראל?
לא, מקטעים, ברגע שעברת את המקטע, אבל כל גשר...
כל 2 קילומטר חיכה ניידת, סגרה את הזה, נתנה לנו לעבור.
מי שליוותה אותנו זה מפקדת הימם, אז, מפקדת הימם הספרדי, לוחמת, עם הרבה מאוד צוות, והיא גם נסעה לפנינו, וכל גשר, פשוט ראית, צלפים קומנדו ועניינים, נערכים אז זה בסדר, אם לא נערכים, אה לא, אם לא נערכים, אז ראית מה קורה
שם. אתה יודע מה מאיר היה אומר לך היום?
נו?
אל תעשה לי פליי דאון לשידור.
כן, זה תמיד, עם צביטה. עם צביטה. אתה מבין, יש לי באמת נזק בערך מהצביטה, איפה זה היה? בזגרב, אתה זוכר?
גם זה היה יד אליהו גם, אה?
לא, ביד אליהו זה היה רגיל, אבל בזגרב שישבתי לידו ו... אינפלד היה רכז עם ילובאץ' אז.
לא עם ילובאץ', עם אדלר.
איך?
עם אדלר.
לא, ילובאץ' היה בזגרב. זגרב וכאלה וזה היה.
אבל הכי קטע זה היה שיחות הפתיחה שלך, צביקה ומאיר, ואז אמרת להם, תגידו לו מה שהוא רוצה לשמוע, הוא לא ירד מאיתנו.
כן, לא, לא, בוא נראה, היה טיפוס. הוא היה דיקטטור, תשמע, אהבנו אותו, אבל היה דיקטטור, מה לעשות? אתה מבין? אתה זוכר אותו, היה נכנס לאולפן, עם איזה חוט לא עמד במקום, הוא היה משב ומשלב ידיים ומחכה.
כן, אבל תשמע, כשאני הייתי בא לאולפן, לאולפן, כבר שעה וחצי קודם מאיר כבר היה יושב, ועוד עובר על כל האתרים, אולי יש עוד איזה מילה או משהו שהוא לא זכר, ובמשחקי חול, מאחר ואני קם מוקדם והולך לחדר האוכל מוקדם, הוא כבר היה יושב ומכין את השידור של הערב ושואל שאלות אחרונות.
על פתק
כזה, הכל היה מסודר בכתב כזה יפה.
כן. וגם הוא היה נוסע למשחק עוד לפני הקבוצה.
נכון,
למשחק חוץ, עוד לפני, גם בתל אביב. עוד לפני הקבוצה, אתה יודע, לבדוק את ה-SDN ולעשות, ותמיד היה לו דאגות. הטקס הזה עם המבורגר, אתה זוכר לי? לפני כל משחק, אוכלים חיים לכל המבורגר, מקדונלד.
לא.
אלוהים אדירים, יאללה מה שאני עברתי איתו. אבל כן, היה איש ואיננו עוד. היה איש ו...
תשמע, היה שדר ספורט בכל רמה חברה.
היה עיתונאי, קודם כל.
נכון.
קודם כל הוא היה עיתונאי, אין כאלה היום. אין. פשוט אין. היום הוא היה צריך להיות בן 72, אם הוא היה חי. ואין כאלה אנשים שעזוב את זה שהוא גם למד באנגליה, הוא למד רדיו, שם הוא הכיר את אולי, את אשתו, אבל הוא למד עיתונות והוא היה עיתונאי בכל רמ"ח.
מאיר היה מועמד ב-1997 או 8 להנחות את מבט אחרי חיים יבין.
כן. לא, הוא היה, הוא גם הגיש את הכל דיבורים ברשת
בית הבשל. נכון, נכון.
בוא, אני רוצה להשמיע לך אינסרט של מאיר.
מעניין אותי, יוני, אם אתה פעם עברת בדיקה כזו.
לא, אני לא עברתי בדיקה פולידר.
טוב שלא עברת. אבל דווקא במקרה שלך יש מקום.
יכול להיות.
כל הצצה של מכבי תל אביב, מריה לקהל, מכבי תל אביב, אלופת אירופה. למדינה יש גביע. הגביע ממריא לתל אביב מפריז. עוד הישג ענק לספורט הישראלי.
אם עכשיו יגידו לך, אתה יודע מה, בוא תגיש עכשיו לטוצלי גוצלי.
כמה משלמים?
מיליון שקל לחודש.
מה שמשלמים לך עכשיו.
עוד אחד, נו.
וזהו זה.
אתה מוציא את הכדור! הכל שלי הלך, אבל זה בכלל לא חשוב. זה ההישג הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי.
אני רוצה לשדר כדורגל, מה אתה רוצה?
מאיר, אני מכיר אותך יומיים שלושה.
אתה יודע כמה חוויות אני כבר עברתי בסכנין? עברתי הכל שם.
אתה רוצה עוד?
אי אפשר לחדש.
אתה מבחינתך שאין כבר.
אי אפשר לחדש.
לא,
הנה בא הכדור של לוקאסה. תגידו באשר! הכדור בפתי! איזה שער אדיר! מדהים!
להגיד,
פתאום מאיר
הוא ההורים והתומים שלך?
יש לי יוני בעיה עם זלזול בסמכות. יוני, אני ההורים והתומים בכל מקרה.
כן, זה היה מאיר איינשטיין ב-23
לחודש. גם את הגול של
לילי רנטה
הוא שידר דרך
אגב. כן, ב-23 לחודש הזה במוצש. לא מוצש, האמת במוצש, כי בסך הכל הוא נפטר סמוך לחצות. 7 שנים למותו, והאמת הוא באמת היה ההורים והתומים. אלי, תודה.
צורות טובות. שבת שלום, פורים שמח.
לכולם. צביקה, תן לי את הרכב של נבחרת ישראל.
ככה, יצא הרכב, גלוך לא בהרכב, עומרי גלאזר, רביבו, ויטור, שום גולדברג, אלי דסה, טוב, אלי דסה ימני ורביבו שמאלי, דור פרץ, גדי קינדה, גבי קניקובסקי, חלילי, טורג'מן, ערן זהבי.
כן, נאחל רק בהצלחה. נפתחה המחצית השנייה במשחק בין ישראל לפולין, נבחרות צעירות, ישראל ביתרון 1-0, שער של הדיונה. ועכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, מה
שלומך? בסדר, ב-NBA, מה שנקרא, business as usual, בוסטון, 122, מילווקי בלי הגריק פריק, 119.
כן, הגריק פריק עם המסטרינג פריק, כאבים בהמסטרינג ומפקים בלעדיו, מפסידים, סלטיקס ממשיכים במסעם להבטיח את המקום הראשון במזרח בערך לפני שבועיים, ומנצחים למרות שהיה, ואפילו רוב המשחק בהפרש דו ספרתי כזה, ולקראת הסוף לילארד נכנס לעניינים, מידלטון היה במשחק טוב ופורטיס, אבל כן, בוסטון ממשיכה במסע להגדלת הפער, ו... בינתיים גם מקרבת את מילווקי וקליבלנד לניקס שלכם, שאם היא תנצח הלילה בדנבר, היא כבר יכולה ממש לסגור פערים מהבאקס ומהקו.
כן, שמע, אל תזלזל בניקס של קוף, ניקס הם טובים, הם יותר טובים, הם יותר טובים ממה שקוף נותן להם.
הם יותר מדי תלויים בברונסון.
אז מה, כל קבוצה תלויה באחד הכוכבים שלה, אבל הם קבוצה קשוחה, והם שומרים טוב, לקח זמן עד שמאמין נכנס את השיטה שלו, הם היום קבוצה אחרת.
קבוצה אחרת לגמרי, ואגב ניקס, מיטשל רובינסון, שנפצע, והם כתובים שהוא גמר את העונה, הוא כבר עשה אתמול אימון מלא, אז הוא גם אמור לחזור בקרוב.
כן.
צריך לראות אם יהיה מפגש במזרח, מיאמי עם הניקס, יהיה פיצוצים עם מכות.
אז יש לנו את זה עוד מ-95.
כן, יהיה חבל על הזמן.
יש לנו גם, אנחנו מ-95 סונים אותם, זה לא רק עכשיו.
אז שריילי, אבל זה היה השנה אחרי שריילי עזב את הניקס וברח למיאמי.
כן, עם ג'ון סטארקס, אתה זוכר סורוקה מן, או שלא היית אז?
לא, ג'ון סטארקס הייתי,
כן.
ג'ון סטארקס פלין.
כן, אז בכל מקרה...
באחד הסדרות האלה הייתי במשחקים בפועל בניו.
7 משחקים, כן. סקרמנטו, 123, טורונטו, 89.
טורונטו פעימת העונה, לא מעניין אותה, היא בגדול עכשיו בנסה לתת לצעירים, הזדמנות לראות מי שווה, קצת מאוד וושינגטון, רק עם שחקנים טובים יותר. סקרמנטו מטיילת עם, אגב וושינגטון, סקרמנטו תפגוש הלילה את וושינגטון, לא ברור אם ארדיה ישחק או לא, לפחות לפני כמה שעות. אז כן, סקרמנטו ממשיכה במסע הטיולים שלה במערב, סבוניס עם טריפל דאבל 24 עונה, כמו שאמרתם, ביזנס איז ביזנס.
כן. אוקלהומה, היא מנצחת 119, את יוטה 107, יוטה חשבתי שהם היו קצת באיזה ווינינג סטריק, אבל נגמר להם.
כן, לא, יוטה אין להם שום צורך באיזה ווינינג סטריק, בטח לא כשהם משחקים נגד הקבוצות הכי טובות במערב, ושלושה משחקים עצוכים מפסידים, מבחינת יוטה זה פחות או יותר נשדר פגועים אחרי הדנק שאדוארד עשה על קולינג, אז הפעם צ'ט הונגרן עם דנק אדיר על בריין סנסיבו, הונגרן עם 35 נקודות, 14 ריבאונדים, 3 חסימות, 2 חטיפות, שורה שאף אחד לא עשה כרוקי מאז שקיל אוניל, אז עם כל המספרים של ויקטור, גם צ'ט רוצה קצת.
ובזה נסיים, סורוקה מן, המון המון תודה, שתהיה שבת שומה.
תודה, זה פורים שמח ואלה
לישראל. כן, ישראל עדיין ביתרון 1-0 על פולין, אנחנו דקה 52, אז יש לנו באמת את המחצית הזאת לראות, ואחר כך באמת להתכונן הקיק-אוף בשעה 9:45, גיוס כללי במדינה, תפילות יעזרו, לכו על זה, שימו על עצמכם.